טוב, אני באמת עושה גם השלמה של דברים עם פעם שעברה את פסקות ב' ג' והם שם נתקדם כמו שדיברנו פעם שעברה. הרב כאן בכל הפסקות הראשונות מחדד את הבשורה המיוחדת של מוסר הקודש על פני מוסר החול, ובכל פסקה הרב דרך זווית אחרת מאיר את האור המיוחד של מוסר הקודש. אנחנו פעם שעברה דיברנו בעמוד ב' הרבה בהרחבה על המבט העמוק של מוסר הקודש לעומת המבט השטחי של מוסר החול, איך בעצם מפענחים ומילא מטפלים במוסר הטבעי של האדם, האם מטפלים בו מבחוץ על ידי הרבה צד של כמו שהמחנה דברי היגיון והרבה צדדים שהסברה שאדם נותן כדי לפענח את המשמעות של המוסר הטבעי הזה שקיים באדם. אבל כמו שאמרנו, זה יוצר משהו מאוד מאוד רפוי, מאוד מאוד חלש, שלא יכול לעמוד אל מול כל העוז של החיים, ובטח לא יכול להדריך ציבוריות. וזה גם אמרנו, זה לא רק מלטה את חולשתו, אלא אפילו קצת את הסכנה שבו, שהוא בעצם מסרס את כל הצד העז והעמוק של המוסר, הוא מסרס אותו למשהו מאוד מאוד שכלי, חיצוני, רפוי, שלכן קצת אפילו פעם שאמרנו, שאפילו איזשהו צד מסוים של שילוב בין מוסר אלוקי למוסר טבעי, גם הוא יכול להיות ליצור זיווג לא נכון, כי הוא במקום להעמיק את הטבע בשורשיו ולהחדיר לעצמו מבט רפה, מבט חיצוני, מבט שמלא יש צד מסוים שהוא גם יכול הרבה לתעתע אותנו. אז זה היה יותר הצד של העומק של מוסר הקודש לעומת השטחיות של מוסר החול. אז כל הפסקות הבאות הרב כאן מציג עוד זוויות נוספות ככה של הבדל בין מוסר הקודש ומוסר החול. אז כאן הרב כותב בפסקה ב', המסגרת האנושית שרה היא בעדינו, כל כך גדול אורחנו עד שאנו דורשים להתפשטותו במלוא קומתו מלא כל. המוסר שלנו מתפשט והולך הוא על כל בריאה, על כל היש, מוכרח ומפני זה להיות מתגשם על פי האמרה היוצאת מאדון כל עולמנו. התורה הישראלית מוכרחת היא להיות מן השמיים, מתפשטת היא על הארץ בקשרון האומה הפנימי המותם לאותו רשמימי, שכל סעיפיו הולכים הם באותה מעקבות של הגשמת מוסר עליון שלמעלה מכל הגבלה על מלוא כל. אתה הוא בעולם הזה, אתה הוא לעולם הבא, לא יקרו העולמות זה מזה, לא יקרו הפרטים מעל הכלל, לא יקרו להפרדו המתות הלוקיות אלו מאלו, ולנתק הכל מאין סוף, ולא יוטל אור אין סוף מכל התיקונים הפרטיים, פרטי הפרטים, שהכל מסתגב בסיגוב אחד, הכל מבורך מעולם ועד עולם. ברוך השם לוקי ישראל מן העולם ועד עולם, וברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. אז אם פסקה א' 2 דיברה על השטחיות אל מול העומק של מוסר החול, כאן הרב מדבר על החיסרון שיכול להיות קיים במוסר של חול, שהוא אין בו את הגובה, אין בו את השורשים של מן העולם ועד העולם, אלא את הכל הוא מביע דרך ההופעה, קצה הקרחון, ההופעה שמתענפת אל העולם הזה, ולא מסוגל לראות את המוסר מהמכלול השלם מהשורשים העליונים שאליו המוסר שייך. זה לא רק שמוסר של חול עסוק רק בטיפול בעולם הזה ואת כל המדרגה של השמיים, את כל הקישור של העולם שלנו לתהליכים הרבה יותר נשגבים ואלוהים, הוא לא מצליח להכיל בקרבו, שזה באמת כבר לשעצמו מראה איזה משהו חלקי ו שבעצם לא נותן מענה, לא נותן מרחב לפסגות יותר גדולות של החיים, אלא הדבר הזה בעצם גם יוצר מציאות, כמו שהוא אומר, מסגרת אנושית צרה בידינו, היא מצמצמת את היכולת מלא דרך התהליכים האלה להבין כל מיני מושגים עמוקים יותר. יש פסקה, ראינו אותה בשנה שעברה באורות הקודש ב', שברגע שבוחרים את הדברים רק מהקצה הכחון העולמי של הדברים, אז גם לפעמים מושגי הטוב והרע מתחלפים. יש דבר שבעולם שלנו הוא בהתענפות הוא נראה כדבר רע, אבל כשאתה בוחן אותו בשורשים העליונים שלו, אז אתה מבין מאיזה מקור טוב בהופעה הבוסית הזאת שנראית רע. אנחנו לא באים לומר שזה לא רע בהופעות הגלויות שלה, אבל ברגע שבוחנים את הדברים רק מהמבט שלהם, איך שהם בקצה הם מתגלים בעולם שלנו, אז אנחנו את כל הצדדים השורשים העליונים שהנביאו את הדבר הזה הם חסרים לנו, ולכן מלא עמת השיפוט שלנו על הדבר הזה, ובמיוחד גם עמת צורת התיקון של הדבר הזה הופכת להיות מאוד לא נכונה, שבוחרים את הדברים רק מצד ההתממשות בפועל. והרב שאומר גם הפוך, שיש דברים שבעולם שלנו הם נראים טובים, אבל בעצם משור השריים באים, ולכן מלא הגם שבצורה גלויה הם כל מיני דברים כמו דברים שהרבה שהנצרות תופיע בעולם, שנראים כדברים של חמלה ומאוד בהתנהלות הגלויה של הדברים יש בהם הרבה צד של חסדים ורחמים, אבל לצורה סמויה זה בא מאיזשהו מקום של פסימיות, מקום של ייאוש מתיקון של העולם, וכל מיני מושגים שההופעות הרציונליות הגלויות של המציאות לא מסוגלים לך להגיע להם, שזה שם הרב אומר שזה בעצם המושגים לא של הטוב והרע, אלא מושגים של הטומאה והטהרה, שהם מושגים שבמהותם מושגים מיסטיים כביכול, מושגים שקשורים למערכות הרבה יותר עליונות, אבל הרב אומר יש הרבה לפעמים אפילו התהפכות בין מה שבשורשו הוא טהור, אז בעולם שלנו הוא יכול אפילו להתגאות במשהו כזה שבצורת ההתנהלות של המציאות שלנו יכולה אפילו להתגאות בצורה רעה. אני מתכוון בין רע שזה רק אשליה של רע, למרות שבצורה אמיתית זה אמור דווקא להופיע יותר טוב בעולם כמו מחת המלאק, אבל יכול להיות אפילו רע של דברים שבאמת הם תנועות שבאמת הם שליליות, שיש מה, כמו שאמרנו קודם, לטפל בהם, אבל אם אנחנו לא מבינים את הניצוץ האלוקי שגנוז בהם, אז מכרח אותנו לבת מאוד מאוד שטחי על אותם דברים, וכאן על הפוך. ועצם העובדה הזו שעולם החול מראש מתעסק בדברים כפי איך שהם גלויים מתוך העולם הזה ולא אותם מתוך השור שהעליון שלהם, זה עצמו יוצר זיוף, זיוף מסובך מאוד של כל העולם המוסרי שלנו, ולא נותן את הגודל היותר רחב דרכו בכלל לבחון את הדברים ודרכו להיות קשורים לדברים. כמו שאר כאן מסיים, אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא, לא יקרו העולמות זה מזה, לא יקרו הפתים מעל הכלל, לא יפדו המידות הלוקיות אלו מאלו, שיש איזה משהו שלא לראות את הכל בתור מרחב רציף שלם, אז בעצם זה לראות את הכל קרעים קרעים. יש כאן רק אולי איזשהו צד של הזנה הדדית, לא ינתק הכל מאין סוף ומצד שני לא יורטל אורן סוף מכל התקנים הפרטיים שמוסר הקודש מלא את הדברים עד לגובה השמימי שלהם, אין בזה צעד חלילה של הפקרת המבטים העולמיים. ודאי שכשם שהעולם הסופי חייב פרספקטיבה של אינסוף, אז ככה לכיוון הפוך, אינסוף חייב אלבשות וחייב סדרי חיים גלויים שילבישו, יחמנו אותו, וברוך השם מן העולם ועד העולם. אבל זה רק וידעי שזה חלק מכל ההספקה המהירה של תורת משה רבנו, שהיא מתחילה מהשורשים הכי נשגבים, הכי עליונים, אבל היא יורדת עד לפרטי הפרטים הכי מעשים של דברים, כמו שהרב אורץ בפרק שם של חכם עדיף מנביא, שנבואת משה רבנו היא פסגת הנבואה, מצד שני שיאה חוכמה, והיא יורדת עד לרזולוציות הכי ממשיות של המציאות העולמית שלנו. אבל כאילו אחרי ההוקרה הגדולה למימוש של דברים של העולם הזה, אבל בסופו של דבר מאיזה מקום הכל יונק, וזה ודאי שעולם החול ועולם הקודש, מוסר החול מוסר הקודש, ובדבר הזה מוסר החול יש בו משהו מאוד מאוד צר ומאוד מאוד מזערי של דברים. אז כאן זה באמת יותר, אבל כמו שאמרתי, אם פסקה קודם יותר דיברה מאיפה מפנחים את התנועה הטבעית של אדם, האם מהצד, מהבחוץ או מהבפנים, מהעומק או מהשטחיות, כאן יותר לאיזה מרחבים בכלל נחבר את המושג.
אני חושב שזה על כל האפורים, כי זה יותר רחב, לא?
איפה אתה רואה כאן?
בהתחלה.
כאילו, רגע, המושג שלנו, כן, שזה הולך על כל בריאה, על כל היש, הוא חם בלי זה להיות מזישן פי המגרד, כן, משפט הזה, אתה מתכוון? לא, השאלה כאן, כי אתה אומר כל יצורים, אתה נראה, אני, את הברור שלך נראה לי שהרב במיוחד בעסקה דלתי דבר עליהם, כאן נראה לי יותר דרשה, לא כל יצורים ברוחב, את כל היצורים הכוונה יותר בגובה, כן, המסגרת האנושית צרה בידינו, כך גדול לכן שנותנים פשוט במלוא קומתו, מלוא כל, מלוא כל, זה הכוונה, עכשיו שם כאן לא אנושיות אל מול בעלי חיים, אלא אנושיות אל מול מלאכים ואל מול עולמות אלוהיות, מה זה? כן, אני מסביר. המושג כל בריאה בפנימיות, הכוונה שהוא לא קשור רק לעולם העשייה, אלא קשור לכל מה שבא יש מן העין. ובעצם זה מחבר את זה, אני חושב, נראה לי כאן, בהקשר הזה כאן, למה שהרב אומר, מושג כל היש. כל מה שכלול בתוך המושג הזה שנקרא יש, זה ברור, אתה צודק, וגם אישה צודק, שבסוף מלא זה נותן מענה גם לקומות הדוממות וגם לכל מחווי אחרים אחרים, אבל העיקר הדגשה של הרב כאן קודם כל, זה כמובן שזה משהו שמימי, אז זה לא משהו צח, זה לא משהו שקשור רק לתהליכים שאותם אנחנו יכולים לזהות, אלא קשור למקים יותר גדולים. במידה מסוימת, זה נכון שגם כל נגיד ככה, לתת מוסר גם לבעלי חיים וגם לצמחים וכל מיני אחרים, זה בעצם כן קשור למושגים בסוף מטאפיזיים, למושגים מיסטיים, כאילו שבסוף של דבר יפנחו את דברים, יזהו גם בצומח כל מיני תוכשיות עמוקות שקיימות בו, כמו שפעם דיברנו, שכל מה שקיים בכלל בכל המערכת של של מדרגת החי, שהיא הרבה יותר תוססת מדרגת האדם, כי זה שברי כלים בכלל מעולם התוהו, ממקומות הרבה יותר עוצמתיים, אבל בכלל היומרה, אפילו כמו שאתם מתארים אותה, היא ודאי באה ממקום, כמו שהוא אומר, ממקום שמי, ממקום כזה שהוא קשור אל הצד אלו, זה נראה לי, כאילו, התורה שלו יכולת להיות מן השמיים, קשתתי על הארץ, כן, המותאם לאותו אור השמימי, שלכן זה יותר מה שחיניתי כאן, החידוש של של מוסר השם, שהוא המוסר האלוקי, שהוא רואה את הדברים מתוך מבט של גובה, אז הוא מסוגל לראות את השורשים הכי יסודיים שבכלל הנביאו אותם מאותכם. כל זה באמת, אבל אני חזור למה שאתם אומרים, יותר שנגיע גם פסקה ד', אולי כאחרי פסקה ד', יש פסקה ג', שאני גם ג' וגם ד' יותר כבר מכוונים אותנו, לא כאילו יש מוסר, את קומת העומק של מוסר הקודש, את קומת הגובה, וכאן אנחנו מדברים על קומת הרוחב. שאולי פסקה ג' יש בעצם מסוים שהיא הכנה לקראת פסקה ד', והיא באמת מתארת קודם כל את מחדשת במוסר את המושג ההווייתי של המוסר. שמוסר אנחנו רגילים לפענח אותו תמיד כמשהו התנהגותי, ויותר מאלה כמשהו הדרכתי, כמו שטענו כמה פעמים, מוסר יותר מלשון מוסרות הבהמה, המקום שמנהיג את המציאות. וכשהוא מסע מזה, המוסר תמיד בא על גבי מציאות נתונה, למצוא את הדרך איך לנתב אותה, איך להביא אותה למקום שיהיה אפשר יותר למצות מן הדברים טובים, לרסן בדברים שאותם צריכים לרסן, אבל תמיד יהיה משהו במוסר שהוא בסופו של דבר בא על גבי המציאות. ותמיד כל מוסר חול יש בו משהו שבעל כוחו ככה הוא יבחן את המוסר, שזה גם במידה מסוימת במוסר תמיד יהיה משהו מסוים קצת של התקפיה, כן, שקצת מנתב, מעבד את המציאות. זה יכול להיות אולי במילים מאוד מאוד גם חיוביות, לא דווקא בצורות כן שחוסמות את החיים, אבל שוודאי מתייחסים אל המציאות הנתונה כמצב נתון, ולא רק עכשיו יש דרך איך לנתב אותה, איך להעיר אותה לכל מיני מקומות נוספים. וכמו שהרב כאן מחדש בפסקה ג' שצריך להתרגל להבין שיש משהו אותנטי במוסר, משהו שהמוסר הוא קדם הרבה הרבה לעולם התודעה שלנו, לעולם הפרשנות שלנו. כמו שהזכרתי פעם שלנו שמדברים על מוסר אנושי לעומת המושג מוסר טבעי, שמוסר טבעי זה הרב מאוד מעריץ את הביטוי הזה מוסר טבעי, אבל מאוד מאוד ביקורתי כלפי הדבר הזה שנקרא מוסר אנושי. חלק מהביטוי מוסר אנושי זה מוסר כזה שהתפיסה האנושית, שהמבט שתופס את הדברים הוא זה שמנהל אותה. אז בפסקה בעמוד ב' יותר דיברנו על השטחיות וזה שהוא רואה את הדברים מבחוץ ולא רואה מבפנים. בפסקה בעמוד ג' ראינו יותר שהיא רואה רק את קצה הכחון של הדברים ולא מסוגלת לזהות את כן, את השורשים העליונים, הנשגבים, המטאפיזיים שמנה הכל צומח. פסקה ג' הרב כאן בעצם אומר שהחולשה שלה זה שהיא תמיד בא בתור מה שהמכנה רק החיזיון של ההוויה כצורה של דקה חוזים את המציאות, ולא זיהוי תהליכים שכבר מונחים בתוך המציאות עצמה. בואו קצת נקרא את הפסקה בפנים. אומר הרב, המוסר הוא אחד מחיזיונות ההוויה, ונראה לי שזה בעצם הדבר הידוע והמובן לכולם, שזה בעצם אם הבינו כל חזונות הוויה לעומת המשפט הבא, והוא תבוע גם כנוכחות הוויה. חזונות הוויה הכוונה מצורות ההתבננות שדרכם מסתכלים על ההוויה, אבל זה תמיד הסתכלות, חיזיון הוא תמיד בא בצורה כזאת של איך אני צופה במציאות, או התרחשות קורית במציאות. אבל הרב אומר, והוא תבוע גם כן בכללות ההוויה, שיש איזה משהו עמוק עמוק בעומק הוויה שבו כבר גנוז המושג הזה שנקרא מוסר, כאיזשהו תנועת חיים אותנטית שורשית, שבהקשר מסוים הזה אולי כבר דווקא כל מה שדיברנו בתחילת הסדר הזה כאן על המוסר הטבעי, ראינו אותו כניסיונים ראשונים של מוסר אלוקי ובזה ראינו אותו לשבח. יכול להיות שהדבר הזה יש בו משהו אפילו לא רק ניסיונים ראשונים, אלא אולי הסוגיה זה שהמוסר טבוע בתוך הוויה עצמה, זה אומר קודם כל שהמציאות עצמה היא בעלת אופי ומוסר, הוא כמו שהרב כותב במה שהרב יותר אחר כך בסוגיית של החוק והחופש איפה זה רגע? אה לא, רגע, זה אולי שכל הישות, כן, אצלנו בעמוד ת, הישות העולמית הכללית בעלת מוסרי, בעלת רצון הבחירה, כן, ש... אז נגיע לפסקה הזאת באמת עוד שבועיים אולי, אני אדבר על דברים בצורה הרבה יותר רחבה, אבל להבין שאחד מהדברים שכבר מושרשים מתוך הוויה עצמה, זה שבעצמה מוטבע שם י' כבב, כי בעצמה מוטבע מעבר לשם אלוקים, שזה בא לקורת כולם, מוטבע בה אור השם בתוך המציאות עצמה, ולכן לכל התנועה המוסרית הזאת היא לא רק ניסיון שלנו לקחת את המצב הנתון הגולמי ולעבד אותו, אלא להקשיב לתהליכים עמוקים בצורה עמוקה פנימית, כנוזים בתוך המציאות עצמה. והרב מפריד ואומר, לפי כן, והוא טובה גם כן בחוד הוויה, לפי אותו הערך שהוויה הכללית צריכה אליו, כן, שבעצם זה עצם זה שהעולם לא יכול להתקיים בלי מוסר, זה עצמו אומר עד כמה המוסר הוא קיומי לעולם, הוא בעצם חלק מהתופעות העמוקות השורשיות שמנוחות בתוכם, שזה כבר נקדים ונאמר שלכן כל עוד בוחנים את הדברים מתוך מוסר של חול ולא מתוך מוסר של קודש, את הנקודה הווייתית הזאת אנחנו בהכרח מעבדים, כי אנחנו לא מסוגלים להקשיב את ה... שנייה, סליחה, שאני אולי אסגור את הפלאפון. להקשיב את התהליכים העמוקים אל עצמם רק מתוך מבט שחי את המציאות ביסודה, בשורשה, שאמרתי ונשא רצוני, רק אז אפשר בכלל להקשיב את התהליכים האלה.
וזה, כן. תבוא גם כן בקלות ההוויה בהקשר שחור עם המינם, שזה לא קשור, זה לא מחזיונות ההוויה.
איפה אתה?
כאילו, המוסר הוא אחד מחוזיונות ההוויה, בסדר, והוא תבוא גם כן בכללות ההוויה, זה כבר לא משהו שהוא חיזיון ברור, שהמציאות הכללית מעבר לבן אדם.
כן. זה עצוע, זה חידוש, כן?
כן, זה לא חיזיון.
כן, זה בדיוק, לכן זה החידוש, שזה לא רק חיזיון, זה אנחנו אתם יכולים לראות, חיזיון זה בעצם יותר קשור למרחב האנושי, לא, הדבר הזה הוא התשתית היסודית של הוויה, כאילו קצת כראה לפי אותה ערך שאני צריכה אליו.
הרב מלמד אמר שזה מלמד כמה מוסר הוא קיומי על העולם, כאילו זה מלמד מה חשבתי שהרב מתכוון להגיד שמזה רואים.
ממשפט הבא, לפי אותה ערך השווה כלי צריכה אליו, זה כן, לא?
זה כאילו לא משהו שאתה רואה במציאות, אלא זה נראה.
כן, נכון.
זה נראה שהוא טבוע לפי אותו ערך שהוויה צריכה אליו. זה לפי אותו...
לפי אותך, אני מבין את זה יותר בתור... אני מבין שהכוונה גם בתור הוכחה. כאילו, אותו ערך שהוויה צריכה אליו, זה מלמד אותנו שבסופו של דבר לא יכול להיות שבשור שהוויה אין את הדבר הזה עצמו. זה מנגנון מיוחד במציאות שהוא מושתל בתוך המציאות עצמה. אתה מבין?
לא, כי בגלל שהרב תיאר את זה אותו דבר כל כך פנימי, כאילו, אז אי אפשר להגיד שהוא טבוע לפי אותו ערך שהוויה כלי צריכה אליו, אבל קצת הפשט של המילים זה כך, שהוא טבוע בתלות הוויה לפי אותו ערך.
אז
זה משתנה,
אבל אתה רוצה להגיד מאלה שלפי שאתה מבין הכוונה שמטביעים אותו,
או שזה משהו פנימי כזה שמשתנה,
ואז מאלה זה לא,
לא, הרב אמר שזה פנימי מעל כל המציאות,
המקום של הכמות, כמה מוסר הוא צריך,
זה יהיו המשפטים הבאים, כן, זה יהיו המשפטים הבאים שקשורים לשאלה של התלות של הדברים. אבל יש, כאילו, אני מסכים מהרשרי שהקריאה אולי הפשוטה, כמו שרי קורא אותה, היא בעצם הופכת את המוסר לא להיות משהו שהוא עומק המציאות, אלא יותר משהו קצת מלאכותי כזה, כאילו כמה שצריכים, וזה בעצם מטביע מוסר בתוך העולם. אם זה הוא טבוע לפי אותו שהוויה כלי צריכה עליו, אז יש פה שהוויה צריכה עליו, יש פה שהוויה לא צריכה עליו,
או שברור תמיד הוויה צריכה עליו, והרמה שהמוסר צריך להתגלות בעולם, כמו יום השישי, כאילו אם עם ישראל לא יקבל את התורה ביום השישי, אז העולם חוזר לתור, אבל עד אז זה בסדר, למרות שגם אז הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, כאילו המוסר צריך להתגלות בעולם לפי המדרגה שבה הוא צריך להתגלות.
אבל להתגלות זה לא טבוע, להתגלות זה משהו
אחרי טבוע. כי טבוע, אם אני שמתי את הרגש הזה, הדבר הזה, זה עומק המציאות, עומק המציאות זה י' כו' כ', זה התנועה המוסרית, הוויה עצמה בעלת אופי ומוסר, כמו שאר אמר כמן. אז זה לא מותנה בדבר מסוים, אולי צורת ההתגלות שלתי בצורה כזאת.
למרות ש... לפי הכלים של המציאות, גם הורשים של המציאות, לפי
הכלים של המציאות. הכלים של המציאות הם יאפשרו לחשוף את הדבר הזה, אבל כאילו, אם עיקר הבשורה של הרב כאן באה לעמד בין החיזיון של הוויה, של המוסר לבין הטבע של של המוסר. הטבע של המוסר הוא נתון קריטי שמתאר משהו עמוק קיומי שורשי שקם בהווי עצמה, שהיא מצד עצמה בעלת הוויה, כמו שהרב יתאר בהמשך, שזה בעצם ההנכחה של שם השם בעולם, איך הקדוש ברוך הוא מונח בעולם דרך שם הוויה. ואז מלא, כאילו קשה לי להתנות אותה בכל מיני דברים מסוימים, לכן אני קראתי הוא תבוא גם כוחות הוויה לפי אותו ערך שהוויה כלי צריכה לב, זה הכוונה, זה המקום שמלמד אותנו את הדבר הזה. הרי אנחנו מבינים שלא יכול להיות עולם בלי מוסר, ומלא הדבר הזה מראה עד כמה מוסר הוא קריטי לעולם, ומתוך עיניים של אמונה והיה לוקים את כל שעשה והנה טוב מאוד, אז הקדוש ברוך הוא ודאי יטבע בעולם את המושג הזה שנקרא טוב מאוד. ובזה יש יחס גדול בין רוח האדם המית עלי בתכונות מסוימתו להוויה כולה. אם הבנו נכון את המשפט הראשון, אז הרב עכשיו אומר פעולה מוסרית שאדם עושה היא לא משתלטת על המציאות, היא לא מתקנת את המציאות, היא מעוררת את המציאות. יש יחס בין כל פעולה מוסרית שאדם עושה, הוא יצליח להוציא מן הכוח על הפועל תכונות עמוקות שקבלו לתוך המציאות, מה שבעצם גם נותן לפעולה המוסרית האישית של האדם, נותן לה משקל הרבה יותר אדיר, ויחיד ששב בתשובה מוכלין לו ולעולם כולו, כי הוא בעצם חשף כוח שבצורה עמוקה פנימית גלות בתוך המציאות. כל המבט הזה של ההשפעה הסגולית של הערך העצמי שבכל פעולה ופעולה שאדם עושה, במוסר החול לא יכול להיות קיים דבר כזה, או במוסר כזה שמתחיל מתוך החיזיון, שהרב לא בא לקריא שיש גם את הדרכות הגלויות האלה, אבל אם זה לא אמור להיות שיקוף והוצאה לפועל של משהו עצמי פנימי שכבר גלות לתוך המציאות, אז רק לפי איך המעשה ולפי המרחב שבו אדם פועל ולפי המקומים שאדם פועל, רק שם הפעולה שלו תפעל, ויכול להיות שבאמת הערך שלה יהיה דליל מאוד ומקומי מאוד. אבל לא שאנחנו מבינים שזה קודם כל זה הוויה עצמה, אז בעצם זה מה שנותן את הפעולה הכבירה העצמית לכל דבר ודבר. והקיבוץ החברותי שהוא כבר חלק חשוב ביותר מגולי הוויה, לגבי גילוי הוויה צריכים יחדים לפר גדלותו, כך ניכרת החטיבה המוסרית בקרבו. בהקשר הזה, וכאן אנחנו כן כבר מגיעים לקומות היותר גלויות של הדברים, אבל הרב אומר ככל שמלא התופעה בהוויה תהיה יותר משמעותית ויותר משקמת את זה עצמה, אז הפעולה שהיא תפעל היא תהיה פעולה יותר כבירה, יותר משמעותית. ולכן אם לא רק יחיד פועל אלא ציבוריות פועל בעולם, שהיא הרבה יותר הבאה של המרכז ההוויה הכללית, כי פרט הוא תמיד סוף סוף קשור לסעיף קטן בתוך כל התנועה הזאת, מעל ציבורית הרבה יותר משמעותית, אז הפעולה הכבירה שקיבוץ חברתי יפעל בעולם, זאת אומרת אם יהיה עם שיקרא בשם השם, זה קשור לשורשים הרבה יותר עמוקים בתוך המציאות, והפעולה הקריטית שהיא תפעל תהיה הרבה יותר גדולה. אני מבין כאילו אפשר היה לקרוא את הדברים קצת אחרת, אבל זה היה דעתי מוביל לדברים קצת פעילים. הכוונה כיבוץ החברתי שהוא כבר רשום ביותר מגולי הוויה לגבי גולי הוויה נמצא ביחדים, אפילו אותו כאן קראת החטיבה המוסרית בקרבו כתיאור עובדה, זאת אומרת ככל שמדובר אומרת יותר גדולה אז יותר משתקף במוסר, כן? אבל לפי זה זה באמת לדעתי סותר מקורות הפוכים ממש, בדברים שהרב עשה במקורות אחרים, שהוא אומר שזה הפלא המיוחד של עם ישראל, שהוא מערכת למרות שהוא מערכת ציבורית שכמו שדיברנו כמה פעמים שהרבה צדדים הישרדותיים וחייתים שולטים בה, כמו שהרב כותב אורות התחייה, שהאור אלוקי הסימפת הטוב אלוקי לא התגלתה עדיין במערכת הלאומית, מורשת פליטה יש לנשות בכנסת ישראל, אז דווקא שם נראה שככל שמדובר על מערכת יותר ציבורית, אז יש במשהו מסוים שהמערכת המוסרית היא דווקא יותר חלושה בה, כן? לכן נראה שהרב כאן לא מתאר תיאור עובדה שככל שמדובר על מערכת יותר גדולה אז המערכת המוסרית היא יותר פועלת בה, יותר משמעותית בה, היא יותר ניכרת בה, אלא יותר כמו שניסחתי כמשל למשפט הקודם, אם במערכת ציבורית יהיה הבעות מוסריות, זה יצליח לעורר, יצליח לדובב את הנקודות השורשיות שמצאות בהוויה בצורה יותר כבירה, בצורה יותר גדולה.
אני יכול להגיד גם לפי ערך קטנותו, כך ניכרת כאילו שהוא לא יהיה מוסר.
זה לא המשפט דבר?
כאילו, אם עם הוא שפל, אז זה גם יהיה מאוד מאוד יהיה ניכר בציבור. זה כאילו
מסוים? כן, כאילו שהציבור לכאן ולכאן
זה יהיה מאוד מאוד משמעותי.
משמעותי, נכון, כן, נכון, נכון, נכון. מה התכוונת משפט הבא?
המשפט הבא שנדבר כבר על הכרעה המוסרית,
אז שאולפי אותה הכרעה המוסרית שבקיבוץ, בתכונה הנפשית שבו, כך ייחוסו עולם הגדול מצד אופי המוסרי שבכלו הולך ובגדול. כאן המשפט הזה אני מבין בא לומר מה עכשיו מידת השפעה של אומה על כל העולם כולו, שבקשה מסתם זה כאן הרב אומר בחברה אמרת המוסרית היא הרבה יותר יכולה להסיף איך מוסרי, ואם היא צריכה בפועל להכריע את הדבר הזה לטובה, אז היא הופכת להיות הרבה יותר מרכז העולם. וכל זה ודאי הרב כאן רומז לאור הגדול שכנסת ישראל מגלה בעולם, כי ברגע שהיא הצליחה במערכת מוסרית לגלות, במערכת לאומית שלה לגלות את המוסר, אז היא הצליחה לפעול על, חוק, על העקרונות הכי יסודיים של הוויה. אז בהקשר מחד הזה הפעולה הגדולה של כנסת ישראל היא מאספת את כל העולם כולו, ובמידה מסוימת אומה כזאת שהתבנית היסודית שלה היא כל מהוויה לגלות עולם של מוסר, היא בדבר המחד הזה היא הופכת להיות מרכז של כל העולם כולו. בסדר, כל זה רק בעצם חלק מה שמענו מה אני חושב מהחידוש הגדול שהרב כאן רואה, לראות שיש דבר כזה שנקרא מוסר הוויה, שיש דבר כזה של משהו פנימי שטבוע בתוך הוויה עצמה. מקור מוסריות הוויה הוא הדרכה אלוקית שדריך את הוויה ומדרכתה לכלל גילוי, כי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שמוסר כמו שאמרנו זה מוסרות, זה הנהגה, זה הכוונה. ולכל מה שעכשיו אנחנו רוצים לומר, שמוסר זה משהו אינסטינקטיבי, זה לא משהו שקשור למקום המודע שבו דרכו ראה, תודה, אשרי חמישי. ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך העולם שהכל בו. לפעמים שאומרים עכשיו, יש כאן חידוש גדול, שלכל המוסר מותנה בהכרעה של אדם לקחת מציאות ולהעתיק אותה למקום אחר. אם אנחנו מבינים שיש משהו עמוק בתוך המציאות שהוא כזה, והפכנו את המוסר להיות משהו טבעי, אז משהו גם ספונטני, אז איפה הוא מתגלה בו היסוד התנועתי שבו והיסוד המדריך שלו? אומר הרב, על כוחנו חייבים לומר שמה שבעצם מעורר את התנועה הזאת שנקראת מוסר, זה בעצם הצורה של דקה הקדוש הוא מנהיג את העולם, שהנוכחות של הקדוש הוא בתוך ההוויה כולה מתגלה בעובדה הזאת שיש את, כמו שאמרנו את שם יוד כבבקי, שה עולם הוא בעל, כל ההוויה כולה היא בעלת אופי מוסרי, שזה בעצם התנועה האלוקית הסמויה שהיא זאת שכל מיני מנהלת ומכוונת את העולם אל עבר היהוד הגדול שלו. לכן מקום מסורת ההוויה הוא הדרכה האלוקית שדיך את ההוויה ומדרכה לכלל גילוי. וכאן אנחנו כבר הגענו להבנה הזאת שמדובר כאן לכן על מוסר אלוקי. מוסר אלוקי לא רק מוסר ש קיבלנו אותו מן השמיים לעומת מוסר שבנתו מבני אדם, אלא מוסר אלוקי מול מוסר אנושי. זה שאלה מי הוא זה שתופס את המושכות, תופס את מושכות הבהמה, האם האדם הוא זה שבעצם מנהל את המציאות ומכוון אותה. זה כבר שאלנו קודם, זה כבר יוצר איזושהי שניות מסוימת בין המציאות לבין המוסר, או שהמוסר זה בעצם איך הקדוש הוא שתל בתוך העולם כוחות חיים מוסריים כאלה, שיש עבודה אדירה של האדם להקשיב אליה, לקבל אותה אל קרבו, ודאי אם הוא יכריע את הכל לטובה, אז הפעולה תהיה הרבה הרבה יותר כבירה, כמו שהרב תראה מקודם, אבל זה נותן לו כל דברים אלה. בעצם האדם הוא רק המשך צינור של הצורה של דקה הקדוש הוא מדריך את העולם בזה שהוא שתל בקרבה את כל התנועה הזאת, את כל התנועה המוסרית. במידה מסוימת, כמו שאמרתי, הרב כאן לכן כאן מאוד מאוד מגדיל את הדבר הזה שנקרא מוסר טבעי. זה לא סותר שהיא צריכה לזהות את השורשים העמוקים שלה. המוסר טבעי צריך הרבה הרבה לקבל מכל הקול האלוקי שהוא השורש העמוק של הדברים האלה. אבל זה, בדבר המסוים הזה כאן בעצם אנחנו רק מבינים עד כמה מוסר של חול הוא בכלל לא נוגע בנקודות העמוקות האלה שבאמת מתנות את המציאות. הנפשות המלאות איתניות של הכרה לחדור אל האור המוסרי ולקרוא בתור נשמת הוויה היותר זורחת וחביבה, גם תחת המון הכיסויים של המלחמות והציוויון השערורי שמתגלה לפי השטחיות של השקפה עליה, אינן עולות במעלות היותר רוממות במציאות וחשבותן בהוויה הכללית אדירה היא לאין חקר. אין אינן הנפשות אשר קרבת אלוקים להן טוב, בעליהן מלאים עם עוז וגבורה אלוקית לפעול ישועות לאדם רב, ועירים לבני אדם את אור הצדק עליון, אבקת הישר המאיר באורה הגדול. הם מטביעים את חותם דרישת האמת וחפץ החיים בכל תארתם וזוזם יחד על הכלל כולו. שעכשיו בעצם, כמו שאמרנו, לפי זה עיקר העבודה המוסרית היא הקשבה אל התנועות החרישיות של המוסר שכבר גנוז בתוך המציאות. שזה לא שאדם יצטרך מדילי למצוא את הדרך איך לתקן את העולם, אלא הוא צריך להקשיב את התהליכים הסמויים שכבר גנוזים בתוך העולם, שכבר קשורים לתנועה אלוקית שנמצאת בסרט המדרגה. לזה הרב אומר, צריכים כאן עיניים מאוד מאוד פקוחות ומבט מאוד מאוד חודרני, כי ודאי שהמבט הפשוט על העולם לא משדר ככה. המבט הפשוט על העולם, כמו שהרב אומר, מתאר המון מלחמות והרבה שערוריות והרבה הופעות שבמבט השטחי קל מאוד מאוד להתייאש מן העולם ומלא לחשוב שהדרך היחידה היא בו נקפה על העולם דרכים אחרות שיצילו את העולם מהמהרה שבו הוא נמצאת. ולכן שורש יסודי בכלל להיות קשור לכל התנועה הגדולות שקראת המוסר אלוקי, כמו שאבו אומר כאן, זה נפשות אשר קרבת אלוקים להן טוב, שהם מזהים מי כהשם אלוקים ומי גוי גדול שלא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקים בכל קרובים אליו, שמזהים את קרבת אלוקים להן טוב, עד כמה קרוב אליך הדבר מאוד, עד כמה עומק המציאות היא כבר אלוקית, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, אלא את הכל עשה יפה ביתו. זה מבט עמוק, זה מבט חודר מאוד, מבט אופטימי מאוד, מבט שבא מהסימפתיה הגדולה שיש לזרע אברהם הוא אבי, למבט הישראלי, שברור לו שזה הנקודה העמוקה הפנימית שמצאת בסתר המדרגה, שהיא זאת שמנהלת את כל המציאות, שהיא זאת שעומדת מאחורי כל התנועות הטבעיות של המציאות. ובמידה מסוימת עיקר העבודה שלנו היא להקשיב לאותם תהליכים שבהקשר מסוימת זה. לכן עוד פעם, מוסר אלוקי זה מוסר ש מקשיב את האור אלוקי, שמקשיב את מה שכבר הקדוש הוא שתל בתוך העולם, שזה ודאי כל האור של התורה, כל האור של הנבואה, ובדברים אלו עסוק. זה בעצם מה שהרב כאן מתאר, זה כן, את אותם דמויות שבעלי מילים עם עוז וגבורה אלוקית לפעול לשעות לאדם רב, זה כל אור הנבואה שקיים בישראל, כל ההקשבה והמשכה על פי האור של אבי חוזה של משה רבנו, שבמקום העמוק המיוחד הזה, אז כל התנועה המוסרית, כמו שאמרנו, כל פעולה קטנה מקבלת עוז גדול ויכולה לפעול פעולות גדולות מאוד. המבט היסודי הוא מבט שבצורה עמוקה פנימית התשובה כבר גנוזה מונחת בתוך המציאות. זה לא, אני חשוב כל מיני להדגיש, זה לא חיבוק של המציאות כמו שהיא, כי אנחנו לא מדברים כאן לשם אלוקים, מדברים כאן לשם הוויה, מדברים כאן על איזשהו תהליך סמוי שגנוז בתוך המציאות, שכל מה נמצא בתהליך השתלמותי, בתהליך דינמי שצריכים כל מיני להיות מצורפים אליו ולהיות קשורים אליו כדי להוביל את המציאות אל התעודה שלה. אבל זה יוצר בכלל מבט אחר לגמרי, שעוד פעם, שכל תפיסה מוסרית שבאה רק מצורה של שרואה את הכל כאיזשהו חזיונות שדרכם אנחנו מתבונים במציאות, ולא מתוך הכרה שזו היה המציאות, אז יהיו חסרים את הדברים האלה. כמו שהרב ממשיך ואומר,
זה קשור נגד המוסר החילוני, כי המוסר החילוני הוא גם מתחיל, הוא גם מתוך המציאות. לא כזה פה מפורש שזה לא קורה.
נגיד ככה, בוא נדגיש, לא נדגיש, מוסר שבא, כן, לא, אבל השאלה, אם התפקיד, של המוסר הוא כמו שאמרתי, לראות את המציאות כמצב נתון ולראות איך אנחנו עכשיו פותרים בעיות שלה, או להאמין שבתוך המציאות יש כוח סמוי שהוא זה שרודה את המציאות ומכוון את הלב והתעודה שלה. יש מוסר חול, כמו שאתה תכוון, אולי שנכנע למציאות, שנכנע לשם אלוקים שבמציאות, שנכנע לחוקים העכשווים שקיימים, שעכשיו מוצא את הדרך איך להיות פועמים אליהם. אנחנו מדגישים שיש כאן מבט עמוק שאומר בתוך המציאות עצמה יש תנועה אובייקטיבית של אילו של המציאות. שזה, המבט הזה זה בעצם להבין שבעומק המציאות יש שם יוד כבב, כי יש תנועה אלוקית שכל מה נמצא בתוך המציאות, זה תפקידנו יותר להתחקות אליה לעומת לא, לא, אנחנו לא, לכן לא מוצאים, לא מייצרים פתרונות. אנחנו ממשיכים את התנועה הפתרונית הפנימית שנמצאת בתוך המציאות. זה דבר שבצורה מהותית קשור, אני חושב, רק למושג הזה שנקרא מוסר של קודש. בחוקי הוויה רוחניים, ראשם הגדול פשט איתי התוכנית המוסרית במלוא שיטתה. וזה כאילו דבר יותר פשוט. להבין איך כל מיני תהליכים תרבותיים, תהליכים נפשיים, תהליכים היסטוריים, יש בהם איזשהו צד סמוי של תנועה אלוקית שנזרחת דרכם. החידוש הגדול, אבל גם בחוקים החומריים, אין תוצא קווה. הוא ראה בעיר של התכונה נובעת מצדק עולמים ומעורה בתירותם, עד שכולם אינם מושרים להיות משפיעים, ומקלם השפעה ממקור האור של המוסר המזוקק בזיקוקו האלוקי הטהור. וזה בעצם כמו שהרב אמר קודם, שיש עיניים פקוחות שמנסות לזהות מה מסתתם אחרי כל התהליכים האלה, אז במידה קצת מחודשת כמו שהרב כאן אומר, אבל בעצם גם כל חוקי הטבע שמתארים איזשהו צד של תנועה שקיים לתוך המציאות בצורה עמוקה פנימית, אין אף תנועה במציאות שלא אבו יהיה הוא זה שמנחה אותה, שלא הכוח הלוקי הוא זה שרודה בה. ולכן גם אפילו את החוקים האלה שנראים בינינו כחוקים עיוורים, חוקרים, חוקים נטולי משמעות, אבל עצם זה שיש כאן התרחשות בתוך המציאות, אז הצד העמוק שמנהל את רוח כמשיכה זה כוח אהבה שגדול במציאות, ומה שמנהל את כוח הגרביטציה זה כוח הנצח של המציאות, והכל זה רק אלבשות למקומות הרבה יותר עמוקים פנימיים שאותם צריכים לזהות, ואותם צריכים לבדות מהמקום העלום שלהם, עד שכולם מכשירים להיות משפיעים כלומר משפיעה במקור אור של המוסר המזוקק שכל כך איתו עמדו שואה לוקית המובשת במגמה המוסרית הגדולה והכללית, שבעצם כל המערכות כולם הם הלבשות של אותה אלוקית של של קרב מפלשת דרכה גם בכל כוחות הטבע הנראים כוסים את האדם כגדלים איתים ולא הבנה מטרה, והם נכונים ככה נראה מבט השטחי להשתמש בהם לכל רשעה או לכל אירוסים מוסריים שבעולם, כמו לכל מוסר ותואר של טוב. אז במבט השטחי זה נראה שהטבע הוא עיוור, ואתה יכול לשמש בו לטוב, אתה יכול לשמש בו לרע, והוא לא חלק מהסיפור. זה בדיוק מה שיוצר אצל אנשים את הטעות לחשוב שתפקיד של המוסר הוא לשנות את הטבע, או להשתלט על הטבע, או לקחת את בצורה הכי רכה, זה לקחת את הטבע הניטרלי ולעצות אותו לכאן ולכאן. אבל על זה אומר הרב, הניצוץ האלוקי שולט על הכל בעוזו, מדריך גם את החושר והראשון לתארתה של מגמה נצחית ידלת אלוקית, המילה צדק ומשרים, שהיא מכוננת את העוז והגבורה, ומזרת כוח את תוכן החיים והוויה, על כן מלכותו בכל משאלה, שאפילו חוקי הטבע העברים הם בעצם חלק מלכות השם, וזה נותן את הוודאות העמוקה של הצד השם היא תקום, שזה עוד איזשהו הדגשה חשובה שבאה מהמבט שהרב כאן תאר במציאות, את הביטחון התשובה, את הביטחון שבסוף של דבר ודאי סוף הטוב לנצח, וודאי הנקודה הגורלית הפנימית שהיא זאת שחוללה את כל הסדרים המוכנים ואפילו הטבעיים, היא הרי אותה מה שהיו כאן כנה ניצוץ אלוקי, אותו פתיל חיים עמוק פנימי, ולכן ודאי שבסוף הצעת השם תקום. אז נראה לי כאילו במבט המאוד מאוד חודרני ועמוק שהרב כאן בהקשר מסוים זה כאן בא לפענח מאיזה מקום בכלל מתחיל מוסר, שבעצם כמו שנהיה אולי שעיקר החידוש כאן בביטוי מוסר אלוקי, כמו שאמרנו שזה מוסר, אם זה מילה נדבת לתנועה, אז מוסר אלוקי הכוונה זוהי התנועה האלוקית, זה דבר כזה שהוא עשה, שהקדוש בעצמו שתל בתוך המציאות את התנועות המוסריות האלה שגנוזות בתוך המציאות, זה מה שגם קובע עין אופטימית למציאות, שלא צריכים לשנות אותה, אלא צריכים להמשיך את התהליכים הסמויים שנמצאים מקורבה. זה נותן משקל מאוד מאוד גדול לכל מעשה בפני עצמו, כמתחקה אחרי התנועות העמוקות שנמצאות בתוך המציאות, שהם משתקפים דרך מעשה של כל דבר ודבר, וזה מה שנותן את פתחון לתשובה ואת הוודאות שכל המציאות כולה תגיע אל חוף המבטחים שלה, למקום הגדול שלה. וכל זה מה שהרב כאן אומר, כי המוסר הוא לא רק חיזיון, לא רק צורה של צורת תפיסה של האדם, אלא קודם כל זה המציאות עצמה, זה הצד השורשי שמונח בתוך המציאות עצמה. אני חושב שהפסקה הזאת, כמו שאמרתי קודם, היא משמשת מלא הכנה חשובה לקראת פסקה ד'. בסדר, יש עוד שאלות פסקה ג'? כן, כן, כן.
המצות האלוקי שואל את הנכון לבדור, זה קשור לעניין שדיבר לפני זה שהטבע נראה עיוור כזה.
כל זה, יש כאן משפט שאני חושב תחבירית, אני באמת לא יודע איך זה, כי יש כאן הרב, כאילו, יש כאן משפט מוסגר שבאמת אני מזכיר אותך שקצת לא ברור מתי הוא נגבר המשפט מוסגר, כי הרב התחיל זה עוד פעם, תושב על קיטום, יש לנו גם מוסרית גדולה, אם פרש דקה בכל, גם בכל קורות הטבע. וכאן הייתי מדלג ישר, אלא כל זה הייתי כאילו שם סוגריים, והניצוץ אלוקי שיוצא על הכל בעוזו, שהרב כאן אומר, זה מתגלה דרך עולם הטבע, אבל בעצם זה ניצוץ אלוקי שמלכותו בכל משלה. רק בסוגריים, הרב כאן אמר, מה זה עולם הטבע במבט השטחי? הנראים, כי עושים את אותם כדי מתים, והם נכונים, ככה נראה, שלשלש ללכון רישה, ללכון עושים מוסרים, כמו ללכון מוסר ותואר של טוב, כל זה סגור סוגריים. זה בעצם מה שמטעה את האנשים לראות את הטבע כמשהו עיוור. אבל הרב אומר, ודאי שהפתיל הסמוי שמחיה את הכל זה אותו ניצוץ אלוקי, ולכן זה מה שנותן את הוודאות הגמורה שעצת השם יתקום. כן, בסדר?
אבל למרות שכרגע הוא לא באמת שולט כאילו במובן המילה,
אז שם סיימת, הטבע הוא מתנהג כעיוור, אבל בסתר מדרגה המציאות לא רגועה כל הזמן, ויכולת אפילו שחלק מהמשברים שקיים מתוך המציאות ואפילו הרוע שקיים מתוך המציאות, כמו שהרב כאן הביא גם את המשפט הזה, הוא גם את החושר ושל תארתה של מגמה נצחית האידיאלית האלוקית, זה חלק מ תנועות אנרגטיות בלתי נדלות שקמנו לתוך המציאות, שכל הזמן בעצם נמצאים באיזשהו כיוונון אל גילוי של אור חדש שהולך ומופיע בעולם, שזה תנועת ההשתלמות שגנוזה בתוך המציאות עצמה. אז נכון שמתיים היא מתגלה בצורה עיוורת, ויש כאן לכן הרבה הרבה עבודה גדולה של הצדיקים, עבודה גדולה של הצדיקים רק לפלס את הדרך, לתת לתנועה הזאת לתגלות בצורה ישירה, כי אילולא זה היא תמשיך להתגלות ולא תשקוט עד שתתגלה, אבל היא יכולה לתגלות במקום מיני תנועות מסובכות. אבל זה ודאי שזה לא שהמציאות ביסודה היא סטטית, והתנועה המחדשת של המציאות היא באה מתוך איזושהי תנועה של האדם שנמצא אל מול המציאות עצמה, אלא היא עצמה יש בה את את הכוח החירותי, את הכוח הרודה, את הכוח המנהל את המציאות שגנות בקרבה. זה ברור שכל עוד לא יהיה אדם ואותם צדיקים שיזהו מה מסתתר מאחורי כל השערויות האלה, אז יהיה כאן הרבה הרבה נבוכות ויהיה כאן הרבה הרבה כאב של המציאות. אבל זה לא אומר שבגלל דבר הזה הכוח הסמוי הזה הוא לא כל מה נמצא באיזשהו תנועה של כמיהה של עילוי ושל פריצה של המציאות למקומות יותר גדולים שלו. פסקה ו', כן, המקור, מה שער, אני חושש מהאירוע שהולך להיות כאן, בסדר, כן, פסקה ד', כן, המקור העצמי של המוסר, מוכרח להיות מונח ביסוד משהו טוב לכל, במובן היותר רחב, דהיינו, טוב לכל המסור, מוכרח, על פי זה, להיות מציאות למהלך מסיר ושדים כזה, שתולדתיו מביאות את הטוב לכל במובנו היותר נרחב. וזו אמירה מאוד בהירה ומאוד באמת חדה של הרב, שכל עוד יהיה מוסר שמתייחס רק לחלקים מסוימים מתוך המציאות, אז בדבר המסוים הזה לא רק שחלקים מסוימים יקבלו את המענה וזה רק ייתן מענה אבל לחלקים חלקי מציאות ולא כל מציאות כולה, אלא באותו הקשר המוסר הזה הוא לא מוסרי, הוא אפילו מעוות את המציאות. תמיד המציאות בנויה במערכות חיים כאלה שמה שטוב לזה רע לזה, יש איזו סמיכה מאוד מאוד צרה שכל מה שאתה משאות לכיוון מסוים היא פוגעת בכיוון אחר, וכמה שיש בעולם רצון מאוד מאוד לעורר טוב במציאות, אבל בשתי דברים, קודם כל אם הוא מטפל רק בתחומים מסוימים, אז תמיד המשאבים הלכו לכיוון מסוימים ויגזלו את ההטבה שאמורה לבוא למקומות אחרים. אבל יותר מזה, הוא גם בא עם צורת הסתכלות מסוימת היא תמיד תהיה צורת הסתכלות חלקית שלא מכבדת צורות הסתכלות אחרות שקיימות בתוך העולם. העולם שלנו שהוא עולם שעשיר גם בפרטי חיים, אבל גם בפרטי זוויות, אז כל תנועה מוסרית שקיימת בו, יש באיזה משהו מסוים שהיא ממש אכזרית. אם יש תנועה מוסרית שמאוד מאוד רוצה למשל לדאוג לזכויותיהם של בעלי החיים, של תנו לחיות לחיות, ובעצם ליצור שיטת חיים כזאת שבה לא נאכל בשר של בעלי חיים, אלא ניזון מכינוע ומתירס ומכל מקומות כאלה, מכל מיני דברים כאלה. אז מה שהם, אתם קצת מכירים מה שקורה בעולם בגלל הדבר הזה, אז לוקחים כל מיני אזורים בעולם השלישי ששם הגידול הטבעי שלהם היה של כינוע, פעם היו אנשים כפריים שם שחיו את חייהם בשלווה ושמחה והלכו לשדה משם לדלות להם ארוחת צהריים, ופתאום זיהו שהדבר הזה נותן מענה לאבות המזון של האדם כתחליף לכל המאכלים הבשריים. אז הפכו את כל המקומות האלה למרחבים תעשייתיים שדרכם אפשר עכשיו לתת מזון לכל העולם כולו. אז האנשים שנשארו שם נשארו רעבים בלא מזון, כי המזון שלהם אמור לפרנס עכשיו את כל אותם אנשים נאורים שזה לא מכובד לאכול בשר, אז המזון שלהם עכשיו מסופק למקומות אחרים. אז מה שקורה, וזה קורה ממש, התמותה שם היא נוראית באותם מקומות. אז מאוד מאוד נתת מענה לצורך עכשיו לדאוג לבעלי חיים, אבל קצת פגעת במקומות אחרים. עכשיו לא באתי לשפוט מי יותר חשוב מי פחות חשוב, לא, כאילו אני מנסה להתעלם מהשאלה ההיררכית של לקבוע אם האדם יותר במה או לא, אבל בסופו של דבר יש כאן, ברור שברגע שהדגשת משהו מסוים, אז אחת על כיוון מסוים, וגם אתה חושב שמאוד מאוד צריך לדאוג לקוסמוס ולהוויה כולה, ולזה שהשלגים לא יפשירו באטלנטיקה, כי זה יגרום לכל מיני דגים להיעלם מן העולם וכו' וכו', ולכן אתה דואג לחור של אוזון. עכשיו יכול שבצדק חור שלו בצדק, אז אתה תעשה כל מיני תקנות שיגרמו לסבל לכל מיני משפחות מרובות ילדים שלא להם, אני מעיז לתוך כדי להחזיק את השרץ הנורא הזה, אז אני מקווה שזה לא מתועד, אבל זה ברור שעושה שבר, זה ברור לא משהו סתם. עכשיו אתה יכול להגיד, בסדר, זה יותר חשוב, זה בעיה שאנשים, יש להם ריבוי ילודה, הם מסתבכים את המציאות כתוצאה מהדבר המסתם הזה, זה מאלץ אותם לחיות בצורה כזאת שיוצרת זיהום אוויר לכיוון מסוים, זה יכול להיות, אבל בסופו של דבר, אחת משהו מסוים, פגעת משהו אחר, וזה, כמו שאמרתי, זה גם, כי יש כאן קצר המסע, מלהסתרע עליו, להכיל את כל הדברים, אבל זה גם צורת זווית מסוימת שדקה אתה מוכן את המציאות, ובהקשר מסוים לכאן אתה תמיד יש גם בתי זווית אחרות שיהיו נשקים. אז יש משהו בכל מוסר, במהות, שהוא לא מוסרי, שהוא רודה, שהוא משתלט על דברים אחרים, שהוא בא מתוך איזשהו עמדה מאוד מאוד חשובה בעיניו, אבל הוא עצמו מודה שהיא זווית חלקית של מציאות. אז הדבר הזה הוא יוצר עוול גדול לכל העולם. לכן הרב אומר, מוכרח על פי זה להיות מציאות למהלך מסיר ושבתי כדי שולטה מביאות את הטוב לכל במובנו היותר רחב, כן? וזה בעצם תפיסה כזאת שהיא בעצם נותנת מענה רב זוויתי, כן? לא עוד זווית נוספת, אלא שהכל יכול לכולם יחד, שמסוגל לכלול זוויות שונות ומשונות וגילוי אחרים שונים ושונים, לתת להם איזשהו מענה אחד גדול. לא, כן, רציתי כל פסקה ג' יותר תיארה את המושג שהרב כאן רוצה לחדש לנו, שדבר זה נקרא מוסר הוויה כללית, שיש כאן איזה משהו עמוק בעומק הוויה, בעצם אולי בהמשך הדברים יותר יתבררו, שיש כאן איזשהו תנועה עמוקה שגנוזה בתוך המציאות, שהיא בעצם מבטאת את מה שאנחנו מכנים הטבע של המוסר. שאולי קצת הקדמנו את זה, השאלה היא רק איך יתגלה לאדם המוגבל הטוב לכל המצוי, שהוא כל כך נעלם ממנו, כי אחר כל במהותו, כל אדם שבוחן את הדברים מתוך מבט של חול, מתוך מלא, מתוך מבט חלקי, אז הוא ודאי יהיה מחבר חיים שאותם הוא לא ידע. ואנחנו כבר אומרים, יכול להיות שגם אם הוא יוצא את הפתרון איך לתת מענה לכל מה שהוא מכיר, אבל יש מחבי חיים אדירים שנוצאים, כל מיני בעלי חיים שנוצאים יש שם בג'ונגלים שאדם בכלל לא מודע להם. בכלל לא דיברתי על מחבי חיים רוחניים בכלל שנוצאים בעולמות אחרים שגם אליהם אדם לא מודע. ובסוף של דבר נאמר ככה, גם יהיה מושג כזה שייתן שפע לכל העולם הזה בצורה מלאה, אבל המחיר שהוא שלם זה שיצריך איזשהו דיכוי של כל מיני הופעות רוחניות עדינות. אז הדבר המסוים הזה הוא גם השלטות של הזווית החומרנית על הזווית הרוחנית. זה גם בסופו של דבר יוצר משהו שהוא חד צדדי. זה לא רק בין האנשים כולם, אלא גם בין עולם הזה לבין עולמות אחרים יש בזה משהו מסוים שהוא בסופו של דבר הכריע לכיוון מסוים.
למה הוא קורא לזה כל המצוי?
איך?
כל המצוי הזה נשמע משהו מקביל כזה למה שאנחנו פוגשים בו עכשיו, לא?
אני חושב שבהמשך הרב, כאילו מה שאני אמרתי זה קשור להמשך הפסקה, כבר רצתי קצת קדימה. למתיים את הצודק, למתיים הרב מדבר קודם כל בתוך המחה מצוותי עצמו. הצודק הרב כאן בונה את הדברים כמעט כמעט להכריח את זה גם מאנשים שיקחישו עולמות אלונים. אני רק כבר תיארתי עלי בדי אמת, אבל אתה צודק, הרב כאן בונה דברים בצורה מאוד מאוד מדורגת ואומר, יש כאן משהו, כל מי שחי את המציאות יודע שבכל עולם מוסרי שיש אנשים מסוימים שקובעים את הנורמות המסוימות של המוסר בצורה על כוחם, הם מדכים מערכות אחרות ועדיין מדכים מסתכלות אחרות. ויש כאן חלק ממה שהמוסר מאוד מאוד נבוך ממנו, עד כמה לקפות את המוסר המערבי על תרבויות שאצלם כבוד המשפחה דורש להרוג מישהו מסוים שפגע בכבוד המשפחה, ואצלם זה הכי מוסרי בעולם. אז אתה, מהנאורות שלך אתה בסדר שבר, הרי אתה לא בא בשם המוחלט, אתה בא בשם התפיסה הסובייקטיבית שלך, אז אתה מחסה בכלל מערכות חיים אחרות. זה משהו מבונה בכל תפיסה מוסרית שלא תהיה, שלכן אנחנו מצליחים עכשיו פתרון על שיתן מנה לכולם. וזה רק השאלה היא רק איך יתגלה לאדם מוגבל טוב לכל מצוי שוכח נאמנו, וזה התשובה מוכרחת לבוא, שבעולם תימצא נקודה מהירה שמפי הגבורה ישמע בה תורה ומצוות, והתורה מן השמיים צריכה להיות מכוונה לטובת הכל מראשית עד אחרית. כן, זה באמת אחד הפסקות החזקות שמכריחות את האירוע הזה של תורה מן השמיים, שמוכרח שהיה אירוע היסטורי כזה של ורד השם על הסיני, כי בלעדי הדבר הזה העולם שלנו אבסורד. אתה יכול להגיד שאין מוסר בעולם, מי שיאמר שהעולם הוא נטול כל מוסר וכל הדבר הזה שנקרא מוסר הוא איזושהי אשליה מוזרה שקיים לתוך העולם והכל טכני חלוטין, אז הכל מת. אבל מי שבא בשם איזושהי זעקה מוסרית, מי שמכבד את הרגש המוסרי, מתייחס עליו ברצינות, אז הוא יודע שהוא אומר אמירה אבסורדית, כי זה רגש מוסרי שמוביל אותו לשום מקום, לא לשום מקום, מוביל אותו בסוף של דבר לעשות דברים שהם פשעים מבחינה מוסרית. ולכן אם אילולה שבתוך העולם עצמו יש גם מבט על שסוקר את כל הזוויות כולם, שנותן מענה שלא יכול לצמוח מלמטה למעלה, שחל לבוא מאיזה נקודת החימדה שנמצאת מעבר למרחב של העיגול, שמתוך המבט העליון הזה היא סוקרת את כל המציאות כולה ונותנת את המענה שלנו כולם, בלעדי הדבר הזה אנחנו נמצאים בעולם מטורף, בעולם כזה שתמיד הסבל יחגוג בו, ואדרבה בשם המוסר יעשו הדברים הכי לא מוסריים. לכן יש כאן איזושהי זעקה גדולה, לא ייתכן אחרת מאשר קודם כל שצריך איזשהו מבט על כזה, צריכים מה שנקרא מוסר אלוקי. וברור שהאירוע המסם הזה הוא עצם זה שהמצוות זועקת מוסר, איזו זועקת שהדבר הזה ודאי קיים. וכל סדרי המוסר שהם נערכים בכל השדות, לפי כל המצבים שונים של כל יצורים, שכל יחידים וכל הקיבוצים, אינם באמת שלבים של על ידם העולם למידה זו של הקשבת כל השם, שגלום זיו ההוראה של נקודת עולמי זו, את היסוד המוסרי בכל מילו, איך לעשות טוב עם הכל, בכל מעשה ובכל דרכיו. וכאן הרב אומר להידע חידוש דווקא קצת לכיוון השני, שעל מלא המקום המסע הזה מייתר את כל הצורך בכל התנועות של המוסר האנושי, ושכל ההקשבה שאדם לרגשי המוסף שלו, אבל הוא אומר, עד רבה, הם השלבים שלאט לאט מובילים אותנו למקום מוסף הזה. דווקא העובדה הזאת היא, ואולי זה מה שמחדד את הפלא הנפלא שקיים במוסר אלוקי. זה שבאדם יש תביעה למוסר. זה שיש תביעות למוסר שונות ומשונות, ושיש הרבה הרבה זוויות של תביעות מוסר, אז הדבר הזה הוא זה שבעצם זועק בעולם כמיה למשהו יותר גדול. כאילו הרב כאן קצת אולי רומז למה שמלכתחילה התורה הייתה צריכה לנתן דבר ציווה לאלף דור, לנתן אחרי אלף דור, זה בעצם משהו שלא בהכרח היה צריך לעשות על די אירוע כן, שמנחית את התשובה הזאת לעולם, כי המציאות דרך התהיות ודרך החיפושים שלה, אז היא לאט לאט כמיה לראות את המוסר העל העליון שכל את כל המציאות כולה. האירוע הזה הוא אירוע שמלחם המציאות שיהיה, אבל יש משהו מסוים שזה שהוא צומח מתוך המציאות עצמה, זה מראה עד כמה הדבר הזה הוא באמת כל כך קריטי, כל כך נחוץ, כל כך מחיה את כל הזרים כולם. ולכן הרב אומר, כל הדברים האלה הם שלבים שדקם יעלה האדם למידה זו של הקשבת כל השם. וזה
כאילו יש את הדברים, את
התהליך שבא מלמטה למעלה,
כן,
כן, נכון, כן, נכון. אלא שפסקה א' זה היה דן בציר קווי, כאן זה ציר של סתירות כזה, שחלק מה שזועק את התביעה למוסר גדול, כי אדם מזהה עד כמה קצר המצא מסתרה, כמו שאמרנו, אז יש איזה משהו רוכש בעולם שלאט לאט יזעק את האור אלוקי. זה בעצם מה שהפסוקים כאן שהרב מביא, אני חושב שהוא הרב הוא שיתאר אותם כבר מתחילת הפסוקים בישעיהו, שאומר הנה הם באים ונכון יהיה הר השם מכל הערים ונישא מכל הגבוהות. הר זה תמיד איזשהו מבט גבוה של המציאות, ויש הרבה מבטים גבוהים של המציאות, הרבה ערים, שבעצם הכוונה הרבה זוויות של מוסר, אבל יש משהו הר מרום ערים, שניסה מכל הערים, שמרומה מכל הערים וניסה מכל הגבוהות. זאת אומרת שמתוך כל מיני נקודות גובה מבינים שהגבעה הזאת צופה מה שהגבעה הזאת לא צופה, והער הזה צופה מה שהער הזה לא צופה, ויש משהו של צביעה עמוקה של המציאות לער מרומרים, למשהו מאוד מאוד גבוה, שזה בדיוק מה שיוצר את הפסוקים, מה שהפסוקים אחר אומרים, ונערו עליו כל הגויים, כן, ויורנו מדחיו, כי מתקיצון תצא את זה, הם ירושלים שכל הם השתוקקו לה בחירת הימים, תוכל ימים רבים אמרו לכו נעלה אל השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדחיו ונלכה בחותיו, כי מתקיצון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. המציאות בכוונה בנויה בצורה כזאת שיש איזשהו תשובה עמוקה פנימית שכבר גנוזה בתוך המציאות, שזה בעצם בהקשר המסלם הזה, זה החזרה שלנו בעצם לפרק הקודם, שאומר שהמוסר בצורה עמוקה פנימית הוא השורש העמוק של כל המציאות. ולכן יש האומה הישראלית זכתה לחיות כל הזמן את המבט הכי עמוק, המבט הכי שורשי הזה, שהוא אותו מוסר אלוקי, שעל ידי הרבה תהליכים, על ידי התברויות של כל העמים כולם, הדבר הזה יתחדד עד כמה המהלך הזה הוא מהלך קריטי, מהלך שהעולם לא יכול בלעדיו. אבל כמו שאמרתי מקודם, הרב אומר, כל זה עדיין בתוך עולם המצוי, אבל יש מבט הרבה יותר עמוק שגנוז בתוך התורה הזאת, שבסוף שבר היא נותנת מענה לא רק למחווי החיים המוכרים לנו לקצוותיהם השונות, אלא יש בכלל עוד עולמות הרבה יותר עשירים, הרבה יותר רחבים, שיכול להיות שבעיניים הצרות שלנו אנחנו באים לטפל רק בבעיות ההומניות, ובזה אנחנו נמצאים בסתירות מאוד מאוד עמוקות, איך לחלק את המשאבים, מה להציב כעיקר, מה להציב כתפיל. אבל יש עוד מחווי חיים אחרים שהמוסר מלמטה בכלל לא יכול אפילו לצפות אותם, לדעת אותם, ועצם זה שהוא ממוקד רק בעצמו, זה עצמו העושק של המקומות האלה. זה מה שהרב מסיים אומר, מחומת ישראל הסודית, נועצתי את כל רישומי מוסרה למטרה היותר כללית של תיקון העולמות כולם, ושל תיקונם היותר אידיאלי, רדיקלי, של תיקון שורשם העליון, של ייחוד ההורה האלוקית העולמית בכל ענפיה, עם הילקות האידיאלית הרוממה מכל ציור עולמים. ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שזה בעצם הכמיהה הגדולה של החומה הסודית, לא רק להסתפק בייחוד ההורה האלוקית העולמית בכל ענפיה, שזה מה שבאנו עד עכשיו, לחבר אותה עם הליקות האידיאלית הרוממה מכל ציור עולמים, שזה מה שאומר ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, מקור הציווי המוחלט, שזה ציווי מוחלט, זה ביטוי שלקוח מהתפיסה הפילוסופית של קאנט, שיש קטגוריות מוחלטות שמושרשות בתוך המציאות. אבל הרב אומר, יש את משהו שימש להם כמקור, משהו בכלל ממנו כל התנועות המסעות האלה צמחו, ולחבר את הכל אל השור של הכל, עד שזה לא הגיע לנקודה הגורלית הזאת, עדיין המציאות תהיה חסרה. אז כאילו בעצם כל הרשת של הפסקה יותר באה להכריח למה חייבים משהו גדול כזה. אבל הרב אומר, המשהו הגדול הזה הוא הרבה הרבה מעבר למצוא פתרון שיעזם לכל הענפים כולם, אלא הוא יחזיר את הענפים אל השור שלהם, יחבר אותם אל מקור יותר שורשי. אז כמו שבעצם אמרנו שעם פסקה כן, בעמוד ב' דיברה יותר על העומק של המוסר הלוקי לעומת השטחיות, פסקה ג' דיברה על הגובה אל מול הרדידות, אז פסקה ד' מדברת על הרוחב של המוסר הלוקי, עד כמה הוא מסוגל להכיל את הכל בצורה רחבה אל מול הצמצום החלקי של המוסר האנושי. אבל כמו שאני חושב שפסקה ג' הייתה מאוד משמעותית לפניו, לתאר בעצם שיש כאן איזה משהו שהוא הנקודה עמוקה שורשית שמושרשת כבר בתוך הוויה כולה, שהיא זאת שבכלל יצרה את כל התחשות האלה. אבל כמו שהרב כאן מסיים, והיא בכלל מסגבת אותנו למקורות יותר גדולים, אנחנו אולי רק נציץ גם את פסקה האחרונה כאן, פסקה A, המוסר בקולו האלוקי בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם. ההוויה היא בכללותה, ולא שום חטא. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל הכל מתאים להרמוניה הנצחית. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על אדם, הם אינם המעשים הטהורים, המשוללים מכל חטא, עוון ופשע. וחיים כאלה, שמעשים כאלה מפקים, מהם מפקים, זה הדבר שהנשמה דורשת. משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים. אור מקור יפעת אור אינסוף, שהיא אליו כל כך שקוקה, קשורה ואורגת בין כזה תכלית, בתשובה אילה, בחופש עליון, בהליצות דרור וחרדת קודש קודשים, מילה חוכמת עולמי עולמים. הרב כאן עכשיו מאיר עוד הערה, עוד זווית, עוד קומה מיוחדת, שמצידה סגווה היא ההערה של המוסר האלוקי, מכל מבט אחר שדרכו אפשר לזכור את המוסר. כל מוסר בעולם הוא בא מתוך המחד שכבר קשור לאחר חטא אדם הראשון, של עץ הדעת טוב ורע, שאת הטוב הוא מכיר על ידי הדבר, כמו שמרל אומר, נדע מפחו ידי אמיתית, שעולם כזה שיש בו רע, וכל תפקיד המוסר הוא להתמודד עם הרע, להתמודד עם החיסרון, להתמודד עם החולשות של העולם, שזה גם מאוד מאוד מרדיד את החלומות של המוסר, שכל החלומות של המוסר הם מידה מסוימת מלאכה שאינה צריכה לגופה, שברצונו לא יתבע לו, שכל הגדרת הטוב זה רק שהוא שולל רע, שהוא שולל חיסרון, שהוא שולל מוות מתוך המרחב של המציאות. וזה לא רק שהשאיפות הן מאוד מאוד מוגבלות, שכל החלום שלנו רק להילחם עם הרע, גם אם הוא יצליח לבטא את עצמו בצורה קצת יותר רחבה, אבל צורת השיח שלו היא צורת שיח שכבר באה מתוך מקום כזה שהרע תופס מקום בעולם הזה, והחיסרון והחולשות והבעייתיות תופסים מקום בתוך המציאות הזאת. ובעל כוחנו גם מלא יש צם צם שהשפה של ההתמודדות היא שפה שאם נבר תתנבר, שקצת קשור למה ש הפסקה שראינו ב-י"ז, שעקבות חטא אדם הראשון, אז כל התפיסה המוסרית יש בה משהו מסוים שהיא כבר במידה מסוימת קצת נכנעת לעולמות דיעבדים ומדברת בשפת הדיעבדיות, ובעצם הרבה מהתום חסר בה. אתם זוכרים, הזכרנו את הפסקה בישראל סרטור י"ג, שם הרב מדבר על שלושת השלבים של המוסר, של מדרגת יעקב, ישראל ומדרגת סתם, מוסר הצולע שנמצא עדיין בהתקפיה, המוסר היותר מפותח שבעצם תובע את תנועת האלוש של העולם, ואת המדרגה שכבר נמצאת במערכת הקודש. הביטוי של האותם, וזה בעצם חלק מהאור הגדול של התמימות, המדרגה של התמימות, היא מדרגה כזאת שהיא אולי המידה הכי אצילית שבעולם, שבכלל לא מכירה באף צד של רוע במציאות, שהיא קשורה אלא כמו תום הילדות, אלא המקום הזה שהכל בו אלוקי לגמרי. ויש משהו שברגע שנפגשנו עם איזשהו צוד של רע, אז כבר העולם כבר לא יהיה יותר תמים, העולם כבר יהיה מפוקח, ארמומי, שידח להתגבר על כל מיני דברים מסוימים, אבל אולי את הזיב הכי גדול של להיות קשור אל המדרגה השורשית של התום, זה דבר שהעולם שלנו כבר בשפה הגלויה, שכבר הרע נמצא שם, כבר לא יכול להיות שם. ולכן הרב אומר, יש מערכת אחר של מוסר, שהיא באה מהאור הלוקי שבא מלמעלה למטה, במקום של נאור הימי שרי, שהוא בכלל אותו מקום של מה שהרב מכנה, של העתיק הקדישה, שאין בו טוב אל מול רע, אלא כולו טוב עליון, שמוסר בא מהמקום העמוק המחד הזה, הוא זה שמאפשר בכלל לעולם לחזור לתמימות שלו, לחזור אל מה שדוד המלך מתפלל, אז איתם וניקט עם פשע רב, שזה דבר פילי, לחולל תכונה של תמימות, שזה בעצם מבחינת כתינוק שנולד דמי, רק תנועה מוסרית כזאת שבאה מהמקום הכי אצילי, הכי עליון, שלא בכלל נפגש עם מושגים של רב בעולם, רק ממנו יכול לבוא הפתרון היסודי, כמו שהרב אומר, שרק מהילדות מפי עוללים ילקים מסת העוז להשבית אויב ומתנקם, שללחם עם הרשע, כל פעם שנלחם איתה, לא מתוך המבט של התום, לא מתוך המבט של הילדות, תמיד אנחנו מדם מסיימת כבר נכנעים אליה, כבר קיבלנו את נקודות המוצא שלה, שיש איזה שולם של רב שצריך לדעת להתמודד איתו, אז מהדבר הזה הרב אומר לא יכול לבוא הניצחון של הקודש בעולם, הוא צריך לבוא ממקום שכולו טוב גמור, ולכן זה מה שהרב כאן אומר, שהמוסר בקולו אלו, כשזה בעצם הניגון שלו, הוא בעל תורה שבא מחיי כל מכולם, שהווה עם חלוטה בלא שום חטא. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים, אצל הכל הכל מצויים להמון הנצחית, ולכן הרב אומר, חיים כאלה שמסים כאלה מהם מפקים, זה דבר שהנשמה דורשת, משיגה אותם, והוא מקור חיי כל החיים, או מקור רפאת אינסוף, שזה אור מיוחד שהרב כאן רומז, שהיא אליו כל כך שקשורה והורגת, בין קץ ותכלית, בתשובה אילה, בחופש עליון, בעליצות דרור, ובחדת קודש קודשים, אתם רואים כל הביטויים האלה, הם ביטויים שקשורים אל מדרגת הבינה, כן, שהתשובה באה מהבינה, והבינה היא אלמא דחירו, אותו ביטוי של חופש עליון, של עליצות דרור, וכן, היא מה שנקראת קודש הקודשים, שזה בעצם המקום הזה שהוא מעבר, יש את המידות שכבר קשורות אל הזרמפין, אל הופעות המצומצמות של העולם, שמתגלות בצורה של חסד, גבורה, תפארת, אבל ככאלה שבאים לנהל את העולם עצמו. ויש מה שקשור להבין דבר מתוך דבר, להיות קשור אל המקור המקורי, שמנו כל החיים כולם מוזרמים, ורק יניקה מתוך מקום כזה, תוכל באמת לרפא ולהשיב לעולם את התום שלו, את הצד האמיתי שלו, שהוא אין בו אף צד של השפלה ושל נגיעה עם כל עולם של הרב. אז בסדר, היה כאן עוד זווית נוספת, אנחנו פסקה ו' היא פסקה משמעותית יותר, אז אולי כבר אותה נתחיל לפעם הבאה, אז איך נעשה פעם הבאה, ו' ז' ח' כאילו בעזרת השם. Stadel.